ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בספר שמות בפרק י' א', פסוק א'. ויאמר השם אל משה. כן, פרק י' א', פסוק א'. ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אבי על פרעו ועל מצרים, אחריכן ישלח אתכם מזה כגרשו וכשלחו כלה גרש יגרש אתכם מארצו. כן, מזה. פשוט אני, עם כל הטכנולוגיה יש פה בעיה. בסדר. אם כן, עוד נגע אחד אבי על פרעו ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. מדובר אם כן על מכת בכורות. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, כלי זהב. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. אם כן, יש פה הנחיה, לפני מכת בכורות, צריך שאישה תשאל מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. מה המטרה? ביזה. מה? כן, הייתה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואחרי כן יצאו מרכוש גדול, ומה המשמעות של הרכוש גדול? ביזה. כן? כלומר, אנחנו בוזזים את מצרים. כן? אנחנו נלחמים בה. חלק מהמלחמה זה ביזה. כן, מה רצית?
כתוב אחרי זה, ומצטטים את מצרים.
כן.
ונצלו את מצרים.
כן, כן, נכון. ניצלנו את מצרים. מה זה לנצל את מצרים? אז יש פה טענה שמובאת במסכת סנהדרין. בידוע, מעשהו באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו, ולא נאמר, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים וכו' וכו', וינצלו את מצרים. תנו לנו כסף וזהב שלקחתם מאיתנו. כן? מה? מגיע להם את זה. כן, אז זאת הייתה התשובה שאנחנו ענינו להם. הגמרא אומרת שגביהה בן פסיסה הלך לפני הבית דין הבינלאומי של אלכסנדר מוקדון, ובסוף הגיע למסקנה, כלומר, גביהה בן פסיסה טען, הרי 600 אלף איש עבדו אצלכם במשך 430 שנה, אתם צריכים לשלם. אז מה שלקחנו זה מעט לעומת מה שאתם חייבים לנו. מה משמעות הוויכוח הזה בכלל? כלומר, זה לא סתם טענות. למה זה גם הובה? למה זה כל כך חשוב? אתם יודעים, בקריאת ים סוף יש גם מדרש כזה שכתוב שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תיתן לנו את ביזת מצרים, אז אברהם אבינו יהיה לו טענות נגדך. אתה הבטחת ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ולא קיימת. כן, רשי מביא. ולכן הקדוש ברוך הוא היה מוכרח לסדר שמצרים יבוזו, כדי לקיים את הבטחתו לאברהם אבינו. זה כזה חשוב, כן? זה מאוד מוזר. כן? אני חושב שעמדנו על זה פעם. למשל, מה נאמר בברית בין הבתרים? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כלומר, תרגום לעברית מודרנית, דע לך אברהם יקירי, בניך עומדים עכשיו לסבול קשה מאוד, יהיה להם 400 שנה של סבל, אבל תדע לך, אברהם האהוב, זה כדאי. בסוף יהיה הרבה כסף. זה מה שנאמר, לא? ועבדו, והנו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו לנו אנוכי, ואחר כן יצאו ברכוש גדול. אז כדאי, נכון? מה? זה מה שכתוב. אחר כך כתוב. אז זאת אומרת, עוד יותר גרוע. זאת אומרת, זה בכלל ללא תכלית. אני רוצה לדעת מה. למה היא לא גלויה לנו? כתוב, אף אחד יצאו ברכוש גדול, זה מטרה גלויה מאוד. כסף. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם דור אבון האמורי עד הנה. היית מוותר על כל זה. הרי אברהם כבר ממילא היה בארץ ישראל, היה מוליד את יצחק, יצחק היה מוליד את יעקב, יעקב מוליד את השבטים, שבטים מתיישבים בכל הארץ, נלחמים אולי בכנענים, אבל בשביל מה לרדת למצרים ולצאת ממנה אחרי סבל כזה? הרווח היחיד, הכסף. מה אתה אומר?
שיש שוויון בין
מה? אבל לאברהם, אברהם אבינו עוד לא יודע לא על שפחות ולא על גבירות. אברהם הרי עוד לא נולד לו יעקב אפילו. לא נולד לו יצחק בזמן שזה נאמר לו. מה, אבל הוא אומר שזה בגלל זה, כדי שיש שוויון בין בני השפחות ובני הגבירות, בגלל זה היה... קשה לומר, זה לא מה שנאמר לאברהם. כן?
הם באים כיחידים ויוצאים כעם, אבל
אפשר לעשות את זה גם בארץ.
לא, צריך כנראה זה
לא, התגבשות, עד כדי כך אפשר היה להתגבש גם בארץ, תאמין לי. הרי אנחנו רואים במעשה שכם ודינה שכבר אנשי שכם מתייחסים אל משפחת יעקב כאל אומה, כי הרי הם אומרים נהיה לעם אחד, נכון? אז זאת אומרת שכבר התחילה אז להתגבש הזהות הלאומית שלנו. כשהגענו למצרים, אנחנו כבר מופיעים בתור ישות לאומית נפרדת. כשאנחנו כבר מגיעים, הרי פרעה מושיב אותנו בארץ גושן, כל מיני דברים כאלה, נכון? כך שההתגבשות כאומה לא באה ממצרים. אז השאלה היא, למה היה... ומה שכתוב מפורש בתורה, זה לא כדי שתהיו עם, אלא כתוב כדי שבסוף תקבלו כסף. זה מה שכתוב. כן.
אני רואה שקדוש ברוך הוא ידע שהם יחטאו.
אני שואל, מה הרווח של יציאת מצרים? למה לרדת ולצאת?
בשביל מה? לרדת כי הם חתרות, רב. לרדת כי הם חתרות.
כן, לפרוט ולרבות אפשר גם בארץ, תאמין לי. מה?
לרדת כי הם חתרות.
כן.
וזה העונש שלהם עבור ה...
נו.
ולחזור חזרה ולקבל את הארץ.
כן, אבל אני לא מבין. אתה אומר, גלוי וידוע שיחטאו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, יגר יזרעך, עדיין אין שום חטא. כן, בבקשה.
הסברה שאומרת שעם צריך לעבור עינוי בדורמות כדי להגיע לפרדה של
בארץ ארץ. אני מבין מה שאתה אומר, אני רק אומר שהכתוב לא אומר את זה, זה מה שמפריע לי. כשהכתוב מצדיק את הירידה למצרים, הוא אומר דברים אחרים לגמרי. כדי שיהיה כסף, זה הבעיה. אני מנתח פה את הנבואה. הנבואה אומרת שזה כדי להוציא כסף משם, כן. בשביל זה כדאי לסבול 400 שנה. כן? מה אתה אומר?
אולי זה
גזרה. זאת לא תשובה, זאת השאלה. השאלה היא למה יש גזרה כזאת?
כי תאר הקדוש ברוך הוא
קבע. אני שואל למה הוא קבע ככה. הרי אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא קבע, אז מספיק שהקדוש ברוך הוא יפקסס לנו הוראות, תעשו ככה, נקודה. למה הוא...
יש הרבה דברים כאלה.
לא, אין דבר כזה.
פרה אדומה.
אז יש דבר אחד מצאת.
אז... דברים,
כאלה... תן לי לענות, אני יכול לדבר גם. כן? הקדוש ברוך הוא יכול לפקסס לנו הוראות, למה הוא מסבך לנו את החיים אם הוא כותב לנו בתורה את כל הסברות שהיו לו, נכון? אז סימן שריבונו של עולם מעוניין שאנחנו נברר למה אנחנו עושים. למה אתה לומד בתוכנית אמונה בכלל במכון מאיר? תלמד שולחן ארוך וגמרנו, נכון? אז כנראה שאם אתה באת ללמוד תוכנית אמונה, כנראה שאתה חושב שיש עוד דברים שצריך לדעת כיסוד לדברים. כן? בבקשה.
אני חושב שהיה עניין של אברהם אבינו, היה לו איך הבנים שלך
יצטרכו
להם עבודותיהם? כן. בגלות? או במצעי אחר?
נכון.
אז בגלל זה הוא שאל במה ידע כי
הרחם? נכון.
ואז כנראה הוא אמר לו, אתה תדע על ידי הגלות. ואז הוא נרגע.
כלומר, כדי לזכות בארץ צריך את העינוי.
העינוי הוא נכון, כי יש עניין של כיפוי
כפרה
ועוד כל מיני חישולים.
לא מתנגד. לא מתנגד למה שאתה אומר. אני רק שואל מדוע הכתוב מדגיש רק את עניין הכסף. כן.
אין במקרה קשר של קבוצה הסיבה.
למה?
תחליט היציאה כדי שיצאו ברכוש
גדול. זה מה שכתוב, מה אתה אומר שלא?
שהם יצאו ברכוש גדול. לא רשום שתחליט היציאה כדי...
לא, זה נכון. זה כתוב כעובדה. אבל אם אני קצת מבין עברית, אם אומרים לי, תשמע, יהיה סבל ואחרי זה יהיה טוב, אני מבין לפחות שהרווח מן הסבל זה הטוב שיוצא משם. אז נגיד... מה? אבל זה הגיוני לחשוב ככה. זאת אומרת, זה צריך פשוט קצת common sense, כן? אומרים לי, תראה, אתה צריך ללכת בדרך קשה, אבל שם יש אוצר זהב. בסדר, אז אני מבין שהדרך הקשה היא כדאית, בגלל אוצר זהב שיש אחר כך. אז אותה של, אז אולי נגיד דבר פשוט, למה אתם כל כך מסתבכים? למה, סליחה, אני רוצה להגיד משהו, בבקשה. למה אתם כל כך מסתבכים? צריך פשוט לקחת את המקרא כפשוטו. הרי יש לנו סוד בלימוד המקרא, והוא שכדי לדעת מהי דעת התורה על איזשהו נושא, צריך לקרוא בתורה, נכון? ומה אומרת לנו התורה? שהמטרה של יציאת מצרים היא הכסף. אז זה כנראה הסיבה האמיתית. עכשיו אני אסביר לכם מה זה אומר. כן? מה זאת אומרת? מהו הכסף והזהב של מצרים? כל אדם יודע שהכסף והזהב זהו הכלי של התרבות. התרבות נשואה בכסף ובזהב. ולכן יש איזה אידיאל של עם ישראל לצאת אל התרבויות השונות, להוציא משם את כספם וזהבם על מנת מה? לשחזר מחדש את הזהות האנושית. וזה קצת נוגע למה שאתה הזכרת, אורן. יש איזה ציור מוטעה שיש לנו. הציור המוטעה הוא לומר, זה, אבל רגילים מאוד להגיד את זה. עם ישראל בגלות. איפה הגויים? הגויים הם לא בגלות. הגויים חיים בארצותיהם, נכון? במקום שלהם, ככה רגילים לומר, נכון? הגויים יושבים במקומם, עם ישראל יוצא ממקומו וגולה ביניהם. זהו הציור המקובל. אבל אם אנחנו קוראים בתורה, רואים שזה בדיוק הפוך. לפי הסיפור של התורה, האנושות המקורית גלתה מן הקוסמופוליטיות המקורית שלה. כן, דור הפלגה. שמעתם על זה? מגדל בבל. כלומר, כאילו הזהות האנושית המקורית התפוצצה לרסיסים, אין לנו כבר דגם של האנושות המקורית המאוחדת, יש תרבויות ועמים מתחרים, סליחה, זה בזה, ולכן עם ישראל יוצא אל הגלות כדי להוציא את העמים מגלותם. איך? על ידי שאנחנו נפגשים עם התוכן הפנימי של כל אומה ואומה, מרכזים את זה, מלקטים קיבוץ הגלויות, איזה גלויות כבר? אם כן, זה גלויות הגויים, על מנת לשחזר את הזהות האנושית המקורית. אוקיי? זאת התכלית של הגלות. כן, אצלנו, דרכנו. ועל ידי זה להצליח את כל האנושות. נכון? איך נאמר? ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אנחנו יוצאים לגלות כדי ללמוד בעצם מי אנחנו, כלומר מי הוא האדם. זאת אומרת שאם אנחנו יוצאים לכל אומה ואומה שהיא, זה כדי להוציא ממנה את הרכוש הגדול שיש שם. בשביל זה נבחרנו. לכן, כשאנחנו לוקחים כסף וזהב ממצרים, מי מרוויח מזה? המצרים. שיגידו לנו תודה שלקחנו את הכסף והזהב. כי על ידי זה יש איזושהי תקווה, יש איזושהי אחרית לתרבות המצרית העתיקה. מה נותר בעצם ממצרים הקדומה? הכסף והזהב שהוצאנו משם. אז שיגידו לנו תודה. אלמלא שלקחנו משם כסף וזהב, אז ממצרים הקדומה היה נותר רק מה שיש במוזיאונים. כן? במוזיאונים זה מת. אצלנו זה חי. כן? זה הכוונה הפנימית של דברי הגמרא, שגביה בן פסיסה אמר למצרים, תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו. לא סתם בגלל שעבדנו מגיע לנו כסף. אנחנו עבדנו בשבילם בזה שלקחנו את הכסף. כן. אגב, מה עשינו מהזהב שיצא ממצרים? אז תחליטו. עשינו שני דברים. עשינו מזה עגל, עשינו מזה משכן. אשרי הזהב של מצרים שמשמש לאשרת השכינה בעולם. אשרי התרבות המצרית שלימדה אותנו כיצד לעשות משכן. כיצד, וזה לא רק לעשות משכן מבחינה טכנית, אלא כיצד לגשת אל העניין האלוהי. בוודאי. נכון? אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, כל המצוות שלנו, זכר ליציאת מצרים. אז כנראה שממצרים למדנו משהו. בדיוק כמו שמאירופה למדנו לעשות ציונות. עכשיו, כמובן יש בעיה. כשהזהב נמצא במצרים, הוא משמש גם למטרות פסולות. אז צריך לעשות עבודת מעבדה, לברר את הזהב הטוב מן הזהב הרע. אז עשינו את העבודה הזאת במעבדה שלנו. מהי המעבדה שלנו? עם ישראל הוא המעבדה. אנחנו בעצם חיות מחקר. עושים עלינו מחקר כיצד לבודד את הזהב של העגל מן הזהב של המשכן. כן? אז אותו דבר גם בימינו אנחנו עושים. אנחנו הבאנו מאירופה הרבה מאוד דברים. מה שהבאנו מאירופה, זה טוב או רע?
שאלה מה הבאנו?
נשאל אתכם שאלה פשוטה. דמוקרטיה. זה לא אנחנו המצאנו את זה, נכון? זה מיוון. זה טוב או רע?
טוב,
אתה אומר זה רע. יש כאלה שאומרים פה זה טוב.
אין טוב מוחלט, בין רע מוחלט.
נכון, אז צריך לעשות הפרדה, נכון? מה ייוותר בהיסטוריה? מה ייוותר בהיסטוריה מן הדמוקרטיה האירופאית? מה שעם ישראל יציל מזה? כלומר, אנחנו פה כדי לבנות את זה. עכשיו, אתם מבינים שכל הוויכוח התרבותי במדינת ישראל הוא בנוי על זה. הבאנו עכשיו זהב תרבותי מאירופה. אז יש ויכוח חזק מאוד על כל מטבע ומטבע, האם הוא שייך לזהב של העגל או לזהב של המשכן. לכן הוויכוח התרבותי כל כך מר, כי זהב זה יקר. מובן? אז זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא תצאו ממצרים בלי לקחת את הזהב, אז בשביל מה הייתם פה? אם לא כדי לקחת את הזהב. כן. מה זאת אומרת? מה פירוש השאלה?
השאילו את הכסף והזהב.
שאלו. כן.
ללא כוונה להחזיר, בכל אופן ללא החזרה.
נו.
לא בדיוק המושג של השאלה. זה לכאורה
בגלל. זה גזלה. נכון, זה גזלה. זה ביזה אפילו. זה ביזה.
כן. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בשוק, לתת להם מתנה.
נכון, אז זו באמת שאלה יפה. אז אנחנו צריך ללמוד את זה, לראות מה בדיוק קרה כאן. בסדר? מה אתה אומר?
הגזלה לא הייתה אוטומטית, כי הקדוש ברוך הוא ביקש את זה
בקשנה. כלומר, תחזירו אחרי 3 ימים, אבל מה אפשר לעשות שהם מתו בים, אתה אומר?
העם לא רצה לגזול את זה.
העם לא רצה לגזול, אבל הוא גזל. לכאורה. ביקש. כלומר, אני לא גוזל, אני רק לוקח. כן? ואני אפילו אומר שאני אחזיר, אז זה בסדר. כיוון שאני אמרתי, זה בסדר.
לא, העם באמת התכוון לזה.
מה? העם מתכוון למה? להחזיר? זאת אומרת שכן מתכוון להחזיר. טוב, בקיצור, פה המפרשים עושים שמיניות באוויר. לומר לכם את האמת, יש כל מיני פירושים לכיוון הזה ולכיוון הזה. למשל, הרב שמשון רפאל הירש טוען שלשאול בעברית זה לאו דווקא על מנת להחזיר. כן? לא, למשל כתוב, מביא פסוק בתהילים, שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אבסי ארץ. אז מה כתוב שם? מה זה שאל ממני? לא על מנת להחזיר, אלא על מנת שאני אתן לך. נכון? כן, בבקשה. כאילו עשה.
שאלו, על דעת להחזיר.
כן. מה האונס?
הזדרזו לצאת.
לא הייתה להם ברירה, אתה אומר. כלומר, היו צריכים לצאת מהר, רק את הזהב לא שכחו, אתה אומר. כן? כן. מה אתה אומר?
המטרה
היא להחזיר. המטרה היא להחזיר. כלומר, אתה אומר, אנחנו עוד נחזיר. לא אמרנו שלא, אתה אומר. יבוא זמן להחזיר. כן. מה אתה אומר? אני לא שומע כלום. מה אתה אומר? כן. מי החזיר? חזר למצרים. כן, יש לי שיקור. בסוף אנחנו שילמנו על זה. כן, מה אתה אומר?
איפה הגבול בין הכסף?
זה מן הסתם גם עובר דרך תוות בצע. כי אם אתה מדבר על ציבור שלם, ציבור יש בו יצרים אפלים. לא ייתכן שלא יהיו יצרים אפלים מעורבים במגמה אידיאלית. תמיד זה ככה. כל פוליטיקאי צריך לדעת את זה. כלומר, אתה לא יכול לעסוק בציבור גדול, כלומר, בהנהגה פוליטית, בלי להתחשב בעובדה שיש גם כוחות אפלים שפועלים. כן.
והיה עניין שיוסף, שהוא היה במצרים, הוא נתן להם את העצה של החלומות, ולעבור...
אז אתה אומר, אתה אומר, זה כסף שלנו, אתה אומר. אתה אומר, זה כסף שלנו, כבר ממילא, כן? טוב, נו. כן, בבקשה.
אני רוצה לחדד כמה דברים. קודם כל, אנשים שאלו את הזהב מהאנשים
המצויות. כן.
אמרו להם בידיעה שהם הולכים 3 ימים למדבר, להתפלל להשם אלוהים, והם התכוונו לחזור.
לכאורה, כן.
והוא אומר, הדבר שהיה פה זה היה גזל טהור.
נכון.
כשאתה לוקח אותו משאיל השאלה של ימינו, זה פשוט גזל. אתה בא לעשות דבר מצווה עם דבר גזל, וזה דבר אסור מיסודו.
נכון.
זה דבר אחד. עכשיו, הזהב, הרכוש הגדול לכאורה, זה לא הרכוש הגדול שהם השאילו אחד מהשנייה.
אלא?
זה הרכוש אחר כך שהם קיבלו על הים. מה עשה פרשו? מה עשה פרו? כדי להוציא את המצרים להילחם בישראל.
עושה להם זהב.
פתח את שערי הזהב שלו, אמר כל אחד שרוצה בו יקח הזהב, אז נלחם...
אז אתה אומר, הזהב הזה זה כן נגיטימי.
זהב והכל. עכשיו ככה. בים עצמו כולם טבעו, והשם עשה סחף גדול לחוף, וכל הזהב עשו, מסופר שם שאף אחד לא עזב, משה צריך לגרוע אותם מהם.
בגלל הזהב, כן.
כל אחד יצא 18 חמורים מלא עם זהב, זה שמספרים.
שאלה מפה בהם החמורים.
שישק, מלך, אני לא יודע מי.
כן, החזיר.
החזיר, לקח את שערי בית המקדש והחזיר את הזהב. אז הריחוש הגדול זה לא הזהב שהם לקחו אישה משכנתה, שזה היה גזל, את זה שישק בא ולקח והחזיר. הריחוש הגדול זה אותו זהב שנמצא יותר מאוחר על הים, והוא הפקיר לחלוטין.
עכשיו יש לי שאלה אליך. אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותם לגזול?
הוא לא ציווה אותם לגזול.
הנה, כתוב. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה, כלי ספר לזהב.
אז אני
אגיד
לך בדיוק, מה מסיפור עכשיו בסוד?
אבל אני קודם בפשט.
הקדוש ברוך הוא
הבטיח לאברהם,
אזרחה, אברהם יוצא לה בידוד, בינו אותם 400 שנה.
נו.
ואחר כך יצאו ברכוש גדול. באו לצאת...
אז היה בסדר או זה לא היה בסדר?
היה כיפור של אברהם בשמיים, אמר איפה הרכוש הגדול שהבטחת?
נו, אז היה בסדר או זה לא היה בסדר?
אמר להם, טוב, שישאילו משם...
אז זאת אומרת שזה כן היה בסדר עכשיו. עכשיו אתה אומר לי שזה לא גזל אם ככה.
גזל הוא גזל זמני לחלוטין.
גזל זמני?
זה השאלה, זה השאלה, זה נלקח וחזר.
איך חזר?
חזר לתת לתות בית המקדש.
אבל אתה אומר שאז היה מוסרי לעשות את זה?
זה לא גזל.
הנה, כתוב.
זה לא גזל.
אז אמרת שזה כן גזל גמור. אבל הם לא התכוונו. שישק כשהוא כבש, לא שמחנו כל כך, היהודים לא כל כך שמחו על זה ששישק לוקח את הזהב. אתה אומר, בסדר, אז אתה אומר שזה היה עונש, לקח מן המקדש, כעונש על זה שגזלנו.
עונש, הגזרנו לו את הגזל.
זאת אומרת, אתה אומר, זה בסדר. כלומר, אתה אומר ככה, ששישק היה צריך לבוא לירושלים, לדפוק בדלת, לומר, בבקשה, באתי לקחת את הגזלה, והם אומרים, בבקשה, כך. זה לא היה... אבל זה לא מה שנעשה, הרי שם הוא בא למלחמה. גם במיוחד, עכשיו תראה, בפרשת שמות, גם בפרשת שמות, בפרק ג' פסוק כף ב', כתוב כף א', לא, פסוק כף, ושלחתי את ידי, והיקיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם, ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכון ריקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכזב ושמלוף, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים, כתוב, אם כן, זה ציווי אלוהי לגזול. ולא, ללא כוונה להחזיר, לא התכוונו להחזיר, כן?
יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא מצווה להגזול, כנראה שזה לא גזל. ציווי אלוקי, אבל לא לגזול.
אז אתה אומר, אז ככה, ככה, אם ככה, אין שום קריטריון למוסר. אז לפי דבריך, אין שום קריטריון למוסר, כן? כלומר, אתה... אבל כתוב שכן.
אולי זה לא גזל.
אני רוצה להבין למה.
אז הוא מכנס לישראל, הרב. הוא מכנס לישראל, אותו דבר.
נו, אותה שאלה, בסדר, זה שאתה מוסיף עוד שאלה, זה לא פותר את הבעיה. רגע, אז אנחנו עכשיו פטורים מכל מחשבה, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להבין למה הקדוש ברוך הוא מצווה, הוא מצווה, נקודה. אז למה אנחנו לומדים תורה? כן, בבקשה. אז זו טענה שהבאתי לפני כן, נכון? זו הטענה שהבאתי לפני כן, שבעצם זה היה שכר שהגיע לנו, ואם הם לא היו נותנים זה היה גזל, זה אפשרי. אפשרי אפשרות אחרת, אנחנו במלחמה עם מצרים, במלחמה בוודאי, גם הורגים וגם גוזלים, זה גם יכול להיות. כן? אז לפי זה בכלל לא צריך לשאול, אלא מה זה תחבולה, זה תחבולה. בסדר, לוקחים, אבל יותר קל לקחת על ידי תחבולה, כן? אפשר גם להגיד כך. אבל פשוט אנחנו צריכים לקרוא את הפסוקים, אם נקרא את הפסוקים נראה שמיליון שאלות ששאלנו כאן נופלות כמו זכוכית על הרצפה, כן? אתה צודק, עם רינה אחותי את.
אבל גם שם...
למה אני תביא בעבורך?
למה אני תביא בעבורך, וגם שאני יוצא עם הרבה
כסף. כסף וזהב, נכון, נכון, בדיוק. מעשה אבות מעל הבנים. זאת אומרת, אני מסביר לכם, המגמה של הגלות היא הכסף והזהב. כמו שמצאנו גם ביעקב אבינו, הוא יוצא מבית לבן, מה הוא מרוויח משם? כן? עם לבן גרתי, והאחר עד עתה, והיהי לי שור וחמור, וצאן ועבד ושפחה. כן? זה בעצם מה שהלכתי לעשות שם. כן, מה אתה אומר?
זה עבר רק שלכם זכות ישראל רק אחרי שתבוא המצרים
בים,
נכון?
כעדה
זה לא היה קניין.
טוב, בסדר, יש כל מיני פלפולים. אני לא מתנגד, יש על זה נכתבה ספרות רבה, כן? ואמרתי לכם, שמיניות באוויר, כן? אפשר, זה מכסה את כל, יכולים מכסות את כל השמיים בעננים של שמיניות, כן? מרוב פירושים שנכתבו על השאלה הזאת. מה שמעניין אותי כאן זה שאנחנו ניגע בפסוקים עצמם, כן?
השאלה שלך מחד לא... אפשר לבוא
בבקשה.
לבן, שנתת את הדוגמה שלו, מה שיצא, יעקב שיצא עם בית לבן, יצא עם נשים ועם ילדים, וכל הכסף החומרים, בסופו של דבר לא יצא לשום דבר אחר.
אני לא יודע, כתוב שראי לי שור וחמור, וצאן ועבד ושפחה.
בסדר, אבל זה נגמר, חמורים מתים.
גם הילדים שלו מתו באיזשהו שלב.
אבל גם יצא מהם, יצא מהם כל השבטים.
נו, אם החמורים יצאו את חמורים, מה? כן? מה אתה אומר? זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו משתלטים על הכלכלה ועל מוקדי התרבות והשלטון של אומות העולם ולוקחים את זה למעננו, נכון? עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? אז הסברתי לכם את זה, פשוט הם לא מקשיבים. אנחנו עושים את זה לשם תיקון העולם. זאת אומרת, זה הכרח לשם הצלת האנושות שאנחנו ניקח את הכסף ואת הזהב. כן? לא, אני לא רוצה עוד הסברים, ואני מבקש עכשיו, תנו לי בכל זאת, כבר עברה חצי שעה מתחילת השיעור. אז אולי תתנו לי בכל זאת ללמוד את הפסוקים. כן. הסברנו בשיעורים הראשונים על ספר שמות, שכל העניין של יציאת מצרים זה להוציא את מצרים. לכן אנחנו לא אומרים יציאת ישראל, אומרים יציאת מצרים. זאת אומרת, מי שיצא משם זה מצרים שיצא. דרך מה? דרך החותם שהותירה מצרים בהיסטוריה הישראלית. כך שאנחנו פה, היושבים בבית הכנסת הזה, אנחנו המצרים הקדומים האחרונים. זה מובן? כלומר, מה נותר, היסוד החי האחרון שנותר ממצרים הקדומה, זה עם ישראל. כמו שאייל אמר בדרך אגב, כאן איזה הערה, תפילין, כן? התפילין נוצאנו ממצרים, נכון? כתוב, והיה לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, כי בכל זה זכייה להוציאך השם ממצרים. כן, למה? כי הרי המצרים מניחו תפילין, אז גם אנחנו מניחים תפילין. כן? זה החותמת שנותרה בידינו. עכשיו, אני הסברתי את זה בערך 5 פעמים בשיעורים על ספר שמות. הלאה. פרק י' א', פסוק ב'. פשוט צריך לדעת לקרוא. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. עכשיו, יש לי פה שאלה. איש מאת רעהו. מי זה האיש? ומי זה רעהו?
איש זה היהודי.
ורעהו? המצרי. אז כשאתה אומר ואהבת לרעך, אתה מתכוון? לגוי. ההלכה היא רעך. יש פה בעיה. כי הגמרא אומרת שכל מקום שכתוב רעהו, זה בא להגיד רעהו ולא גוי. זאת אומרת, רע זה בן אומתך. כן? זה ההלכה. אז אם כך, כתוב כאן איש מת רעהו, אז או שיהודי שואל מיהודי, או מצרי ממצרי. צריך להחליט.
איש מצרי.
נכון, אבל יש שואל פה, כתוב, וישאלו איש מאת רעהו. אם מדובר במצרי ויהודי, לא ייתכן שתהיה כתובה המילה רעהו. תסתכלו גם, בבקשה, בפרק ג' גם, בפסוק כף ב', תסתכלו בבקשה בפרק ג' פסוק כף ב', כתוב, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב. כלומר, בציווי בסנה לא נאמר איש מת רעהו, אלא כתוב אישה משכנתה. ואז השכנה בוודאי יכולה להיות מצריה. אבל פה זה לא מובן. איש מת רעהו. לא ברור. יכול להיות. אבל על כל פנים, פה שכתוב איש מאת רעהו, ורעהו, עד כמה שאני יודע, זה ישראל תמיד. כל מקום שכתוב רעך או רעהו, כי יגח שור איש את שור רעהו, מדובר בישראל ולא בגוי. דווקא. מה? זה הקדוש ברוך הוא. רעך ורעה אביך זה הקדוש ברוך הוא. נו, גם הוא ישראל. מה? אתה אומר לפני מעמד הר סיני זה שונה. צריך לברר, כי כשהתורה אומרת כי ייקח איש, כי ייקח שור איש את שור רעהו, היא לא הגדירה את היהודי כרעהו בגלל מעמד הר סיני. אלא התורה מבססת על נתון קדום. פשוט צריך לקרוא. כן? וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה. לא, צריך פשוט לקרוא תחילת פסוק ב'. דבר נא באוזני העם. מי זה העם? אתה אומר שהעם זה עם ישראל. אני רושם את זה כאופציה ראשונה. עכשיו, פסוק ג' בבקשה. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. אז מי הוא העם? ישראל, אתם אומרים. אני גם כן רושם. העם בעיני מצרים. אז מי זה העם? אז אתה אומר מצרים? אז אתה אומר, אני מתרגם עכשיו לפי דבריך, ויתן השם את חן מצרים בעיני מצרים?
את העם המצרי בעיני הארץ המצרי.
אני מבקש לא להפריע, מה?
שמעתי פעם שהיו כאלה שעברו, אני לא יודע.
אז אתה אומר פה משהו מעניין, אתה אומר שיש פה שתי קבוצות בעם המצרי, אז אתה אומר כבר שהעם פה הם מצרים. יפה, טוב נבדוק. אבל נמשיך. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. מי זה פה העם? אתם אומרים שהעם זה מצרים או שזה ישראל? אתם אומרים שזה ישראל. אבל כתוב בארץ... כתוב גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובני העם, אז פשוט העם זה מצרים. אתם אומרים מתחיל להסתבר, אתה אומר כל אפשרות שלישית האחרונה. רבי אברהם בן עזרא אומר לא, רבי אברהם בן עזרא אומר מה שכתוב העם זה מצרים. מי צודק? אני שואל, לא שאלתי אם זה דברי אלוהים חיים, אני שואל מי צודק. אני שואל מי צודק. כמובן ששניהם, כי הרי לא ייתכן לחלוק על הרמב"ן ולא ייתכן לחלוק על רבי אברהם בן עזרא, שניהם צודקים. מה זה אומר? תבדוק יותר טוב. אם ניקח שוב פעם את פסוק ג', גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. משמע שיש חלק מסוים, פרקציה מסוימת של העם המצרי, שהוא פרו-ישראלי, נכון? הם מסמפקים את משה. כלומר, האישיות הרוחנית של משה עושה עליהם רושם אדיר. למה אתם מסיפים פרטים מיותרים? האישיות של משה עושה רושם אדיר על חלק מסוים של העם המצרי. אותו חלק המתרשם ממשה, המסמפת את משה, נקרא פה בשם העם. עכשיו, בואו נקרא לאור זה את פסוק ב', דבר נא באוזני העם, שהם אותם המצרים המעריצים אותך משה, וישאלו איש מאת רעהו. ממי? מהמצרים האחרים. וכאן הביטוי רעהו מוצדק, כיוון ששניהם בני אותו עם, שניהם מצרים. ודאי, בן לעומתך נקרא רע. עכשיו, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלומר העם, הנשים בעם ההוא ישאלו מאת המצריות כלי כסף וכלי זהב, ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים. בוודאי, זאת אומרת, מכיוון שמדובר באותה האומה, בכלל לא מדובר על לצאת ממצרים, העם הזה לא מתכוון לצאת ממצרים. זה לא מדובר על עם ישראל, מדובר פה על גויים. אין להם שום כוונה לצאת ממצרים, אלא מכיוון שהם שומעים למשה, אז הם עושים, לא, 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 לא ככה, לא ככה. לא משנה, אבל פה לא חצים. כן, מה? טוב, סיין. אבל מכיוון שהם מסבטים את משה, אז משה אומר להם, אתם תשאלו מאת רעיכם המצרים כלי כסף וכלי זהב. אני לא יודע, לפי כלל, יש לנו כלל גדול בלימוד תורה. כשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים מה כתוב בפסוק הבא. בסדר? כן. יכול להיות שהפרעה לא מסמפת את משה.
הפרעה מפרעה ומפרד לכל העם המצרי.
בוודאי. כל השאר, אתה אומר שזה דווקא כולם. כן? אבל כתוב בעיני מצרים, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. אז ברור שיש חלק שהוא לא נקרא העם והוא מצרים, וזה לא פרעה. אם כן, יש לך לפחות שלוש קבוצות במצרים. פרעה קבוצה אחת, העם קבוצה שנייה, מצרים קבוצה שלישית. כן? בבקשה? עכשיו יש לנו כלל, כשאנחנו לומדים פסוק אנחנו עוד לא יודעים את הפסוק הבא, בסדר? אוקיי, כן. בסדר, אבל זה אתה עוצר אותי באמצע הדיון, אם אתה שם לב. כן? היית צריך לשאול את זה בתחילת השיעור. רק רגע, אתם תראו מיד על מה מדובר. כל הגישות צודקות. נא לעבור בבקשה אל פרק י"ב, הרבה יותר מאוחר, פסוק למד, למד, או כפתת. ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה, הוא, וכל עבדיו, וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים. אז מי קם? פרעה, עבדיו, מצרים. איפה העם? הפרו יהודים? לא קם. לא, למה אתה אומר דברים שלא כתובים? הוא לא קם, נכון? פרעה, עבדיו, מצרים. אבל אותה קבוצה הפרו-ישראלית, לא שמענו עליה שום דבר בשלב הזה.
רגע, אבל זה כתוב בכל מצרים, בכל מצרים, זה לא כולל גם אותם?
לא כתוב, מה אני אעשה? ותהי צעקה גדולה במצרים, כן בית אשר אין שם מת, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, מי? פרעה, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, מי זה? משה ואהרון, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את השם כדברכם. גם צונכם, גם בקרכם, חו, כאשר דיברתם, ולכו. וברכתם גם אותי. כלומר, מהי המוטיבציה של פרעה? אז אנחנו למדנו את זה בשיעורים הקודמים. הוא משלח את בני ישראל מתוך ההכרה שאכן יש לעם ישראל מעלה מיוחדת המצדיקה את יציאתו ממצרים, ועד רבה אפילו נותנת לעם ישראל משימה אוניברסלית לברך גם את מצרים. בסדר? כלומר, פרעה מקבל בשמחה את התפקיד החדש שהוא מועיד לעם ישראל. עד כאן ברור? פסוק למד ג' ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו ביתים. מי פה גורש? זה לא מה שכתוב, תקראו. לא, הרי כתוב לפני כן, לכו, עבדו את השם כדברכם. אז הם לא מגורשים, הם רוצים לצאת. הם רוצים לצאת, הישראלים. לפי זה יש ישראל ויש העם. העם למדנו מפרק י' א', פסוק ג', שמדובר על מצרים פה ישראלים. זאת אומרת שפה מה שקרה, יחד עם יציאתם של ישראל ממצרים, המשטפים גורשו גם. עד כאן ברור? זה מה שכתוב, אני פשוט לא... פשוט, מה שמקשה עליכם זה שהם עושים ספקולציות, במקום לקרוא מה שכתוב. לא, לפי מה שכתוב. רגע, בוא נבדוק בדיוק, כן? כתוב, ותחזק מצרים על העם, והעם אנחנו מכירים אותו מהפרק הקודם, שזה אותם המצרים שנמשכים אחרי אישיותו של משה, למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. עכשיו, אפשר להבין, פסוק למד ד' אומר דבר נפלא. ויישא העם את בצקו טרם יחמץ. אני לא מבין. בלילה לפני כן הם אכלו מצות, נכון? ונאמר עליהם לא לאכול חמץ. הרי מדובר בלילה של פסח, בליל הסדר כל זה קורה, נכון? עכשיו, באמצע ליל הסדר כבר הכינו בצק בשביל לאכול לחם. איך יכול להיות? זאת המצווה הראשונה שהם קיבלו בהיסטוריה, כבר מתחילים לאכול חמץ בפסח. אבל פשוט, המצרים האלה, הם לא קיבלו את הציווי לאכול חמץ, לאכול מצות. הם הכינו, כמו שהם מכינים, האדם הזה, מי שמכיר אצל הערבים, בכפרים. אז באמצע הלילה, כלומר בסביבות 3 בבוקר, קמה האישה, מכינה את הבצק כדי להכין פיתות לארוחת בוקר, נכון? מי שהיה במילואים יודע, נכון? זה לא יכול להיות. תקשיב מה שאני אומר, זה בדיוק זה. הם הכינו את הבצק, זה היה בערך בחצות הלילה, כבר הכינו את הבצק, עמד להיכנס לתנור, ובדיוק אז הם מגורשים. וישא העם את בצקות, הרם יחמץ. משארותם צירורות בסמלותם על שכמם. הפרט הזה הוא סתם לכאורה מיותר. מה אכפת לי איפה הם שמו את הבצק? אם במזוודה או על השכם. כן? אבל יש כנראה איזה סיבה לזה. אתם תראו. ובני ישראל, פסוק למדה, מה זה ובני ישראל? זה כבר לא העם. עשו כדבר משה. שמה אמר להם משה לעשות?
לתת את ה...
לא. הוא לא אמר להם כלום. לא, לא אמר להם. מה אמר להם משה לפני כן? לא לאכול חמץ, לעשות מצות. אז ובני ישראל עשו כדבר משה, שאכלו מצות ולא חמץ. וישאלו ממצרים כל כסף וכלי זהב ושמלות. איך? על ידי העם, והשם נתן את חן העם בין מצרים והשאילו וינצלו את מצרים. זאת אומרת, הקבוצה האמצעית של העם שימשה כלי מעבר. זאת אומרת, הם לקחו את הזהב כשהם גורשו ונתנו אותו לישראל. אבל איך הם שאלו? הרי מעולם לא מצאנו שהם ניגשו אל החברים שלהם לעשות את זה. גם הם לא צובו לעשות את זה. הרי איך אתה מכיר דבר משה? הרי משה לא ציווה להם כלום. משה ציווה לעם, לא לבני ישראל. סליחה, זה בלתי אפשרי שכל הזמן מדברים. זה מפריע לי. לא יכול לתת שיעור בתנאים כאלה. כן, מה אתה אומר? אבל אתה רואה שהכתוב עושה הבחנה בין העם לבין בני ישראל. ואתה רואה שמשה דיבר באוזני העם, ולא דיבר באוזני בני ישראל לקחת כסף וזהב. ולכן באמת התורה אומרת, והשם נתן אתכן העם. עכשיו, אם שימו לב, כתוב והשם נתן, איפה הנושא ואיפה הנשו? השם נושא, נתן נשו. בעברית מקראית, הנשו קודם לנושא, לא הנושא לנשו. נכון? ואיכן היה צריך לכתוב, וייתן השם. לא והשם נתן, סליחה, אתה מפריע לי. אני מבקש להפסיק עם זה. כן, והשם נתן, הנושא קודם לנשו, זה לא עברית מקראית. כשבעברית מקראית מקדימים את הנושא לנשו, מה פירוש הדבר? עבר מוקדם. שהשם עוד נתן לפני כן את חן העם בעיני מצרים. כלומר, איך וישאילום? על ידי שהשם נתן עוד לפני כן את חן העם בעיני מצרים. זאת אומרת שפה יש קבוצה אמצעית שמהווה גשר בין מצרים לישראל. והיא זו שגם הביאה את הכסף ואת הזהב. עכשיו, מה החשיבות של קיומה של קבוצה כזאת? אני לא יודע, אני עוד לא קראתי את זה בשום פסוק. אתה צודק, אבל זה עוד לא כתוב. פה נקראים העם, נכון? ומה חשיבותה של הקבוצה הזאת? אבל נראה. תסתכלו בפסוק למד זין. וישעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף. וגם, הערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. מאיפה צץ פתאום הערב רב? זה העם. עכשיו, פה נשאלת השאלה, מה הסיבה של השינוי בכינוי? למה פתאום? עד עכשיו קראת להם העם, עכשיו אתה קורא להם ערב רב. מה השתנה כאן? לא בטוח, אנחנו נבדוק.
גרשו אותם.
גרשו אותם, אז זה העם, אם אתה אומר.
לא, כי זה כאן.
וגם עם מי? עם מי? איתם, אבל מי זה איתם? סליחה, אני לא ביקשתי לנו. אבל לא כתוב ככה, כתוב בפסוק למד זין, וישאו בני ישראל מרעם סוכותה. לא כתוב וישא העם. רק בני ישראל. אז איתם זה עם בני ישראל הכתובים בפסוק למד זין. אם כן, אין לנו קבוצה אחרת, הידוע לנו, שבא איתם, אלא העם. אז העם פה שינה את שמו מהעם ל... ערב רב. פה לא כתוב שהם התגיירו, לא יודע, כתוב שעלה איתם. יותר מזה, מה יש להם עכשיו על השכם של כל האנשים האלה? בצק שעומד להיות חמץ. ואתם עוד קוראים להם בני ישראל, מתגיירים? חמץ בפסח?
זה לא בישולי
עקום? עוד יותר גרוע, בישולי עקום. כן, מה אתה אומר? אתה אומר את התירוץ של הרמב"ן. אתה אומר את התירוץ של הרמב"ן. והנושא הזה יש רמב"ן, יצחק אברבנאל, רבי אברהם בן עזרא.
יכול להיות שאחרי, כשהם היו עדיין במצרים, הם היו סתם שטפים, ואחרי שהם כבר הולכים אב, אז הם כבר כאילו נפרדים מצרים, אומרים אנחנו לא חלק ממכם, אז יש להם כבר שם חזר.
אז הם לא, הם כבר לא מצרים. אתה אומר הם כבר לא מצרים, אבל ישראל הם עוד לא, נכון? אז אין ערב רב. כן, מה אתה אומר?
כל זמן שהם היו במצרים ומזרו לעם ישראל, אז הם מרם, הם עוד איתנו,
כן.
אחים שלנו. אז
זה דבר, כלומר, תודה רבה שהייתם איתנו שם, אבל למה אתם באים? כלומר, זה זנב מיותר, מה?
כמו שאלה שהיו מספק אולי מישראל,
כן, אז עכשיו לילה כלבים, כן, ככה, טוב, כן? טוב, בואו נבדוק. פסוק למד ת' ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. עוגות מצות כי לא חמץ. כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. גורשו ממצרים? הרי בני ישראל היו כבר שבועיים על המזוודות, מאז ראש חודש ניסן, נכון? אמר להם החודש הזה לכם ראש חודשים. אז זה כבר שבועיים שבני ישראל מתכוננים לצאת, פתאום אתה אומר, לא יכלו להתמהמה, גם צדה לא עשו להם. ודאי שזה לא בני ישראל. עכשיו אני שואל, איך הגיעו, אז פתאום הם נסו מרעמסס סוכות, למקום הנקרא סוכות, כן? פותחים את הבצק, עופים אותו והוא מצא. איך זה? מה, הלכו רק 18 דקות? אתם יודעים, בהלכה כתוב שאם זה חי מינוטין בלבד, אז הבצק לא נהיה חמץ, נכון? אז אפשר להסיק מזה שהנסיעה מרעמסס סוכותה עורכת פחות מחי מינוטין. ככה חייבים להגיד. יפה, יש הלכה שאומרת שכל זמן שמתעסקים בבצק ומהפכים אותו מצד לצד, אפילו שעתיים, אפילו יום שלם הוא לא מחמיץ. לכן ציינה התורה משארותם צרורות וסמלותם על שכמם, כי תוך כדי הליכה בצק לא יכול להחמיץ. אז יכול להיות שהם הלכו שעות רבות עד שהגיעו סוכות, לא, במזוודה, זהו, או בעגלה, זה יכול להיות שזה כן יחמיץ. לכן כתוב כאן, ויופו את הבצק אשר הוציאו במצרים, עוגות מצות כי לא חמץ. אגב, זה מתרץ הקושי הידוע. איך יכול להיות שאנחנו אוכלים מצות זכר לזה שלא החמיץ הבצק? הרי הם כבר אכלו מצות בלילה לפני כן. כן? אז כאן זה משהו אחר. זה הסיבה שבגללה הערב רב אוכל מצות. אז מה קרה פה? קרה משהו מאוד מעניין. שדה פקטו התנהגו הערב רב כיהודים. וזה הגיור שלהם. איך אני יודע? תסתכלו בפסוק מן ג' ויומר השב אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו. אני לא מבין כלום. עכשיו מלמדים אותנו הלכות פסח? הרי פרק לפני כן, אני דילגתי על כל זה, אבל יש איזה 15 פסוקים על הלכות פסח. אז אחרי שמספרים לנו שהגיעו סוכותה, הם כבר נמצאים לפחות 6 שעות אחרי מכת בכורות, ולפחות 12 שעות אחרי שהם שחטו את קורבן פסח, פתאום נזכר הקדוש ברוך הוא להגיד למשה, אגב, יש לי עוד איזה פרט להגיד לך בהלכות פסח. כן? ביקורת המקרא מתה על דברים כאלה, כן? פשוט זה עוד מסורת אחרת, שהעורך שכח להכניס, אז הוא הדביק את זה פה. מה? מה? מה כתוב מה? פסוק מן ג' כן, הרי זה סיפור שקורה אחרי שהגיעו סוכותה. ויומר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח. ומה, אבל מה, מהו הפרט שמוסיפים פה? תראו איזה פרט מוסיפים. כל בן נחר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו, ובית אחד יאכל אותו, תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם תשברו בו, כל דת ישראל יעשו אותו. וכי יגור יתחגר, ועשה פסח לשם, יבול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו, תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. מה רוצים להגיד כאן? מציינים לך, עכשיו נוספה תופעה שלא הייתה צפויה בפרק הקודם, שעכשיו הצטרפו גרים. אז מה עושים איתם? הם יאכלו בפסח או לא יאכלו בפסח? אז עכשיו אומרים לך? כן. זאת אומרת, הלכות גרים מופיעות על רקע הצטרפות הערב רב לישראל. זה מובן? ולכן זה נוסף כאן, ולא יכל להיכתב לפני כן. עכשיו, בואו נמשיך. כן. לא. עכשיו. עכשיו, אני אשאל את השאלה, מה החשיבות של קיומה של קבוצה כזאת? עכשיו, אפשר להבין. כל זמן שהם במצרים, הם נקראים בשם העם. כשהם נוסעים איתנו עם בצק שעלול להיות חמץ, נוסעים את זה על הכתפיים, הם נקראים ערב רב, שזה ביטוי שלילי. אחרי שהם התקבלו, איך הם נקראים? לא. תסתכלו בפסוק נון א'. ויהי, בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים, על צבאותם. אז מי זה? מה זה על צבאותם? גם את בני ישראל וגם את צבאותם. אז מי זה הצבאות?
הערב רב.
הערב רב, יפה מאוד. עכשיו, תסתכלו בבקשה, פסוק מם א'. ויהי מקץ, לא, פסוק מם קודם כל. ומוסף בני ישראל אשר ישבו במצרים. 30 שנה ו-400 שנה. ויהי מקץ 30 שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים. אז פה, אתם רואים, יש פסוק מם, פסוק מם א', אומרים אותו דבר, לכאורה. פסוק מם אומרים, ישבו שם 430 שנה. פסוק מם א', מה אומר? ישבו שם 430 שנה. בסדר, קצת כבד, סגנון כבד, לחזור פעמיים על אותו דבר, פחות או יותר. אבל לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, זה משהו אחר לגמרי. פסוק מם מדבר על יציאת בני ישראל, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. ב' פסוק מ' א', ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ובעצם היום הזה יצאו גם כל צבאות השם בארץ מצרים. אז מי זה צבאות השם? ערב רב. יוצא כזה שהם עברו שלוש שלבים. שלוש שלבים. שלב ראשון הם נקראים בביטוי סתמי, העם. אחר כך נקראים בביטוי שלילי, ערב רב. אחרי כן בביטוי חיובי, צבאות השם. אז מי זה צבאות השם? ערב רב. יפה. כן. אומר הכלי יקר מדוע הם נקראים צבאות השם? כי חביבים מגירים לפני המקום. כן. נכון, ואיך אפשר להגיד על בני ישראל שישבו שם 430 שנה? זה נתרץ, אל תדאי, אני לא יודע אם נספיק עוד בשיעור הזה, אבל נתרץ את זה. אבל תראו, בבקשה רק שנייה במראה הסנה, הדברים פה מפורשים בפרק ג' לא, התבלבלתי, זה בפרק זין. קורא. כן, פרק זין פסוק ד' ולא ישמע עליכם פרעה. ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. אז יש לי שני דברים להוציא משם. את צבאותיי וגם את עמי בני ישראל. זאת אומרת, עכשיו אתם מתחילים להבין מהו הרכוש הגדול שצריך לצאת ממצרים. לא רק כסף וזהב. מה? כי זאת המטרה של הגלות. עכשיו אתה מגלה. לשם מה ירדנו לשם? כדי להוציא משם את הערב רב. זה הרכוש הגדול. מה? הם יהיו? מה? זה הרכוש גדול. איך אני יודע? אז זה מה שכתוב בפרשת ארבעת המלאכים, בראשית י' ד'. מה אומר שם המלך סדום לאברהם? תן לי הנפש והרכוש כך לך. נכון? ומה אומר אברהם? לא רוצה. לא רוצה את הרכוש. מה אני רוצה במקום? נפשות. נכון? היה צריך לרצות נפשות במקום.
יש ביקורת על אברהם שנפלו לקחת.
נכון, זה בדיוק העניין. אז אני אומר... כן, זאת אומרת, הוא היה צריך לרצות, אבל לימדתי עליו זכות, אמרתי שהוא רצה. כן? עכשיו, ולכן, וכל הנפש, כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרם. תמיד הרכוש והנפש הולכים ביחד. ויילי צון, ויילי שור וחמור, צון ועבד ושפחה. זאת אומרת, תמיד, כך דרכם של העברים, כל מקום שבו הם הולכים, הם לוקחים משם זהב ונפשות. אז בשביל מה יצאנו? למצרים. למה ירדנו למצרים ויצאנו משם? כדי להוציא משם רכוש גדול, קרי, זהב ונפשות. אז זאת אומרת שהערב רב הוא המטרה של יציאת מצרים. זה פה דבר עמוק מאוד. יש אגב גמרא מפורשת שאומרת את זה, לא גלו ישראל, אלא כדי להוסיף להם גרים.
כמה היו שם הערב רב?
לא יודעים. יש מדרש שאומר שהיו יותר מאשר בני ישראל. א', לכאורה לא רוצים אחרי גרים. כן, בית? למה זהב לפני נפשות? שתי שאלות מצוינות. בסדר? אני מקווה שבמהלך הלימוד יהיה לנו תשובה לזה. בסדר? זה שאלות מצוינות. רגע, כן, בבקשה.
אז בעצם אנחנו שתי שאלות.
א', זה אופנה עכשיו, נו?
אנחנו חוגגים את חג הפסח על שם המצות שפוע הערב רב.
לכאורה, זה סתירה להגדה של פסח, נכון?
שאלה שנייה. כן. עם ישראל יצא בליל י' ד', עם ישראל אכל את המצות על מרורים.
נכון.
בליל ת' ו' הם
אכלו את הפסח.
יצאו
בבוקר, בבוקר ת' ו' יצאו ממצרים.
בבוקר?
ממחורת הפסח יצאו בני ישראל. כן, למרות שבאמצע הלילה קם פרעה ואמר צאו מתוך עמי, יצאו רק בבוקר.
אז ממחורת הפסח זה י' ד'.
לא, ממחורת עשיית הפסח. שזה, הפסח היה י' ד'.
פסח זה לא כקבנה קורבן פסח?
לא, הפסח זה שש שעות בלבד. זה בין י' ד' בצהריים לת' ו' בחצות לילה. זה שש שעות, כן. זה שאלה יפה, מה שאתה שואלה, השאלה השנייה, אנחנו גם לזה נתייחס, כן. אז אתה אומר שעד רבה, אז אם ככה, אם הערב רב הם כאלה מצוינים, אז למה סבלנו מהם בעגל, נכון? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. כתוב הרי שבחטא העגל, הקדוש ברוך הוא מאשים את משה, למה לקחת את הערב, נכון? כן, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית ממצרים. מה זה עמך? ולא עמי. כן, העם שאתה החלטת, בלי לשאול אותי להוציא אותם, נכון? עמך, כלומר, אלה שמעריצים אותך, כן? גדול בעיני העם. עכשיו, יוצא לפי זה שהערב רב הוא באמת רע, נכון? אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אתה עשית פשלה, נכון? ואתה, אני חלי ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול, נכון? כלומר, תן לי להשמיד אותם קצת, ככה, נחסל את הערב רב. לפי רשי. רשי אומר, עמך זה ערב רב, נכון? אז לכן המטרה היא שמה לחלות את הערב רב. ואתה, אני חלי ואחלם. ועל מה משה מוסר את נפשו? להציל את הערב רב. ומה הוא אומר? למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם? להרוג אותם בהרים ולחלותם על פני האדמה. זאת אומרת, אם אתה תהרוג את הערב רב, אומר משה, אני צריך עכשיו לרדת למצרים ולהביא אחרים. הערב רב?
לא,
אז נשאר... אז אתה שואל, אז איך הוא אומר למה יאמרו מצרים? סימן שלא כולם מתו. לא יודע, כתוב, למה יאמרו מצרים שנשארו שם ברעה הוציאם? אם אתה תהרוג את הערב רב, ודאי שלא הערב רב יגיד. אלא מישהו אחר, אלא מצרים. אז למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? זאת אומרת, מה שאומר משה, אם אתה הורג את הערב רב, אז פישלנו את כל יציאת מצרים. מעניין, יש פה איזו תפיסה, צריך להבין על מה מדובר כאן. כן, מה אתה אומר?
איך תראו את הערב הזה, עם ישראל, אז הוא אומר, זה זמן הרבים לפי תשעת הפסוקים.
כן, פסוק ד'. נכון, אז סימן שיש פה שניים. למה? יש פה שניים. את בעברית פירושו, סליחה, אתם מפריעים לי. את בעברית מקראית פירושו ו. נכון, אתה שואל למה לא כתוב פה וו? מסיבה פשוטה. אז אתה שואל למה וו החיבור מופיע רק דרך המילה את בלי וו מפורשת. תגיד אתה. כי ציוות השם מצטרפים לעם ישראל, ככם כגר. לכן אם יהיה כתוב וו, הייתה הפרדה חזקה מדי. כן.
מי זה כל אלה שמסבירים פה, תושב, שכיר, גר, אזרח? חלק יש להם תורה אחת, חלק לא?
כן, נכון. העבדים, העבדים זה גר, זה שכיר ותושב. והערב
רב כלולים בעבדים?
לא. הערב רב זה כבר גר.
ואזרח מי זה?
אזרח זה ישראל, בני ישראל. מי שנולד ישראל, הוא נקרא בני ישראל. מי שגר זה הערב רב, ותושב ושכיר זה עבדים. בסדר? יש שני סוגי עבדים, כן, מה אתה אומר? לא, הם התגיירו בעצם העובדה שהם אכלו את המצות האלה. כך כתוב, נכון? מיד אחרי זה נקראים ציוות השם. כן. נכון. לא, צריך ללמוד. למה צריך ערב רב? למה צריך בני ישראל? למה כל הבלגן הזה, כן? אתה שואל שאלה טובה. למה לא לבחור ישירות את הערב רב? אז כל אלה הם שאלות מצוינות, שיש לכולן תשובה, אבל כדי להבין את זה לעומק, אז נעשה את זה בעזרת השם שבוע הבא, ואל תבלבלו לי יותר מדי את המוח עם שאלות לא לעניין. זהו.